ובכן, בקשר לשבת, נזכיר כמה פרטים בעניין שניים מקרא ואחד תרגום. כי אומר לכם את האמת, הרבה חושבים שזה מנהג חסידים, או זקנים, או בעלי בתים, ולהי, תדעו שגם גדולי ישראל, כל עם ישראל, יושבים ולומדים מדי יום השישי, את הפרשה שקוראים בשבת, שניים מקרא ואחד תרגום. כי כך נזכר בגמרא, אמר רבי עמי, לעולם, לעולם זאת אומרת בכל מצב, ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון. גם זה צריך ביאור, מה יש עם עטרות ומה קרה בדיבון. עכשיו מפה בא רוח, אדוני, תסגרו את הרוח. זה לא ייתכן כך, אם לא אני אעביר אותם אליכם. כן. אז מה העניין של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום? ובספר חסידים מביא שהיה לו אחד ככה קצת, איך אומרים, שווש בדור שלו, אמר לו שהוא מאס בחייו, קץ בחייו, ואינו מחפש להאריך ימים. אז הוא לא יקרא שניים מקרא ואחד תרגום, וילך לבקר יותר מהר בגן עדן. אמר לו הרב, שלא יחשוב שזה פירושו אריכות ימים, אם יחיה 120 או 150 או 180, אלא פירושו מה יהיה איתו בעולם הבא, מי נכנס לשם ומי יושב בחוץ, מי ברוח, מי בכפור. ראית, יש צונמי של קרח, שמעת? הגיע, וואה, קרחונים התחילו לעוף בשפת הים, לא פה, לחוץ לארץ. התחילו לעלות קרחונים בגובה של עשרות מטרים, ישר לים. צונמי. אז זה תלוי איפה הוא יהיה בעולם הבא, לאן ישלחו אותו. לכן אדם צריך לקרוא ולהקפיד כל שבוע בשבוע. אותה פרשה שקוראים השבוע בבית הכנסת, יקרא אותה שניים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. אז צריך הדבר הזה עדיין ביאור מה מדובר פה. מחזור ויטרי הביא את זה, שזה למעשה עיקר הדין, זה מעיקר ההלכה, חייב אדם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. חוץ מכמובן חגים לא צריך, שבת חול המועד אנחנו לא קוראים סדר הפרשיות, אבל בשאר שבתות שקוראים על סדר הפרשיות, יקרא, צריך לקרוא אותם שניים מקרא ואחד תרגום. מה הסיבה שצריך לקרוא? יש למעלה מ10 סיבות, אני אמנה כמה מהם. מחזור ויטרי זה היה תלמידו של רש"י, כותב בשם רש"י, כדי שהוא בא לבית הכנסת בשבת לקרוא את הפרשה, שומע את הפרשה מפי הקורא בתורה, יבין מה שהוא אומר. יש הרבה מילים שלא תמיד אנחנו מבינים מה הכוונה. ועל ידי שילמד את אונקלוס, יבין מה כתוב שם. ואם את אונקלוס הוא לא מבין, באמת יש לו בעיה, צריך לאכול פיסטוק שמי. מה לעשות. עכשיו, טעם שני, כתב אותו הרב תרומת הדשן. הרב תרומת הדשן היה ראש רבני אשכנז וישראל איסרלן. הוא כותב שהטעם שאנחנו צריכים שכל אחד לפני שקורא בתורה, מעין מה שלמדנו כעת, שבשביל שידע את פסוקי התורה ויבין אותם, ויתכונן לקריאה, לא שיקרא ויבוא בקריאת התורה בהפתעה, אלא כבר יהיה מוכן ויכין מראש את סדר הפרשיות. רב נטורנאי גאון, שהיה מגדולי הגאונים, כתב שכיוון שהתרגום בא מהר סיני, אז הוא לא פחות מהתורה. אולי במדרגה שנייה, אבל כמו שאתה תורה צריך לקרוא, אתה צריך לקרוא גם את התרגום, שזה משה רבנו הוריד אותו מהר סיני. אז מה זה אונקלוס? אלא נשתקח משך הזמן, הוא בא אונקלוס הגר, והוא למד תורה מפי רבי אליעזר הגדול, והוא כתב את הסדר של הקריאה. אחריו בא רבנו חננאל וכתב טעם נוסף. כתב כדי שיהיה רגיל ובקי בקריאה. שלא, כמו שאמרנו, שלא יבוא בספר תורה ישר בהפתעה ולא יודע מה קוראים. אלא יהיה רגיל ובקי ויודע מה קוראים באותה השבת. הרב חמדת ימים כותב שצריך לקרוא את התורה שלוש פעמים. כנגד שלוש פעמים שקיבלנו אותה. אחת היה בחג השבועות בהר סיני. קיבלנו את כל הספר תורה. כל ספר התורה, כל החוקים והמשפטים שבתורה. שתיים, משה רבנו לימד במשך 40 שנה באוהל מועד את התורה. אז זה שניים, כבר שניים מקרא. ועוד אחד תרגום, זה משנה תורה שחזר עליו בחומש דברים. אז כנגד שלושתם אני צריך לקרוא את הפרשה שלוש פעמים, שניים מקרא ואחד תרגום. השלה כתב כדי שיתבונן ויקבל יראת השם על ידי שיתבונן מה יש בפסוקים ויקבל פחד השם, ידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחן, בחסד וברחמים, ועל ידי זה התעורר. הרמק כתב, יש פה טעם נוסף, והוא התרגום. התרגום צריך לדעת, חציו הוא בחינה, אתם זוכרים שבוע שעבר למדנו שיש קליפה שנקראת נוגה. הקליפה הזו ששמה נוגה, חציה טוב, חציה רע. ואולי אני אסביר לכם אותה קצת יותר, כדי שתבינו, זה נוגע לנו אישית כל רגע ורגע. ברוך אתה, אולי, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל אחד מאיתנו, אחרי חטא עץ הדעת, יש לו נפש, יש לו רוח, יש לו נשמה, כמו שהיה צריך להיות בהתחלה, בבריאה, והוא זוכה להם על ידי שהוא עושה מעשים טובים. כמו שהזוהר כותב, אדם בא לעולם, זוכה, מקבל נפש. ואם מתקן את הנפש הזאת, נפש היא אוהבת מאכלים, תענוגים, כל מיני קריות, סטנדרים, וטיולים, מפלים, אני יודע מה, כל מיני וכן על זה הדרך. אבל אם הוא מקטט את גופו והולך ללמוד תורה ויושב ועוסק בתורה, תקן את הנפש. הרי הנפש יזכה יקבל רוח. זה רוח ממרום, בא לו כל מיני חשק ורצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, לדעת את השם, ללמוד עוד ולדעת עוד, ולשמוע עוד דברי תורה, ולעשות עוד מצוות, זה רוח. אחר כך זוכה ללמוד תורה בעצמה, ולהבין אותה, זוכה נשמה. זה מדרגות, וגם שם יש מדרגות. לא רוח של זה כמו רוח של זה, לא נשמה של זה כנשמה של זה, וכן זה הדרך. אבל זו הצרה, שמאז עץ הדעת, נהיה לנו גוף גשמי. הגוף הזה הוא עשוי מאפר, כאפר הוא. והאפר הוא מטבע רוצה הנאות. אחד אוהב שוקולד, אוהב מרמלדה. אחד אוהב גלידה, השני אוהב פיצה. אחד אוהב פלאפל, אחד אוהב מתוקים. ויש לו כל מיני הנאות גשמיות. איך הנשמה תבוא ותשב בתוך גוף גשמי כזה? כמו שאמרו חכמי המוסר, גוף עכור מלא אספסוף וטינוף. נכון? אני מדבר עליך. אני מדבר עליך. אתה מכיר את המשפט הזה? או פעם ראשונה אתה שומע?
פעם ראשונה.
בסדר. אז מה עושים? איך מחברים את הנשמה עם הגוף? הקדוש ברוך הוא ברא לאדם, כתוב בתורה, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות אור ויד בשם. אצל רבי מאיר היה כתוב אור. קום אור בעין, אור באלף. מה, בכי חס ושלום, התורה, יראה לו ספר תורה אחר? לא. אלא אצלו האור היה אור. לכן קראו לו רבי מאיר. עכשיו מה זה? אומר רבי נוערי, תדע, לכל אחד מאיתנו, אנחנו לא רואים את זה. יש לו נשמה בתוך הגוף. כי הפסוק אומר, משוכבת חכך, שמור אמרי פיך. והגמרא שאלה, איזו היא שוכבת בחיקו של אדם? והוא אומר, זו הנשמה. והיא מעידה עליו כל 24 שעות. הכניע חצות, היום חצות 23 בערך?
24.
טוב, לא נריב על דקה. חצות זה 11:24, אז הנשמה עולה, חותמת, מה היה מאתמול בשעה הזאת עד היום בשעה הזאת. והיא בעצמה מעידה על מה שעשתה כל רגע ורגע. הכל. דברים טובים, וגם השם מרחם עלינו. אז ביד, וכתוב הפסוק, וביד כל אדם יחתום. חותם, ואז ברגע שבא לקחת אותו, מראה לו את כל החתימות, הוא חותם על הכל, ואחר כך עולה למעלה. שם מצילם. אז בקיצור, עכשיו מה זה? אז מה יעשה כדי שהנשמה תיכנס ותיקלט בתוך הגוף? נתן לה מלבוש. זה הקוטנות אור שעשה. המלבוש הזה הוא-הוא יצר הטוב והוא-הוא יצר הרע. איך יכול להיות שני נוגדנים? אז הוא אומר, זה כמו מעיל שעשה לו לנשמה, עשה לנשמה מעיל, והמעיל הזה יש לו חלק פנים וחלק חיצון. כמו תאמר, יש לה מעיל ביטנה ויש לה חלק החיצוני. הביטנה זה יצר הטוב. למה? הוא קשור לנשמה. אני מדבר כעת על הבגד של הנשמה. עליה נאמר, כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, במה ישכב. זה, היא הגוף הזה, הלבוש הזה, הוא כפול, הוא דאבל. הוא עווה, כאילו יש בו עווי. החלק הפנימי זה קשור לנשמה, החלק החיצון יצר הרע, והוא נמצא בין הגוף לבין הנשמה. יוצא, יש לי סנדוויץ'. אז עכשיו מה יוצא? שהאדם, יש לו 4 שכבות. יש לו את הנשמה, ועליה יצר הטוב, עליו יצר הרע, עליו הגוף. עכשיו יצר הרע דבוק עם הגוף, יצר הטוב דבוק עם הנשמה. אז כל הזמן זה מלחמה. כאן פסוק אומר, צדיקים אין להם מנוחה, הגמרא אומרת, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל שם ושם ינוחו יגעי כוח. שם הם נחים. אז זה הסדר. ויש לנו גם, אתם לא מסדרים את הרוח שם, אני לא יודע, אני לא אחראי למה שיקרה. צריך למצוא את זה פתרון, מה זאת אומרת? אתה מקשקש סתם שמה, קשקשן. מה, ברח, מה, נחת מנורווגיה הלילה? אל תפריע בסדר הלימוד עכשיו. אני אתן לי להסביר לאנשים מה קורה. הוא חושב רק על עצמו. לא אכפת לו שאני אפריע את כל סדר הלימוד. אז עכשיו יש, אז אני חוזר עוד הפעם. בראבו עליך, לא לחינם בחרו אותך לשם. כן. תביא את התעודה, אני כותב, שם חותמת. אז יש גוף, ועל הגוף יצר הרע, שיר את זה פה, אולי הרוח עוד פעם תעשה משהו. בוא, אני אשמור על זה. יש גוף, אני חוזר, גוף, עליו יצר הרע, עליו יצר הטוב, אז זה, ועליו יש נשמה. או יותר נכון, הפוך. הנשמה היא הכי פנימית, עליה עוטף אותה יצר הטוב, את יצר הטוב עוטף יצר הרע, ואת יצר הרע עוטף הגוף. ככה זה בנוי מאז. ואז האדם, פעם, הוא עושה, יש כאלה שהוא יו-יו, יום אחד, או שעה אחת, או דקה אחת, עושה מצוות, אז מתגבר יצר הטוב, שעה אחת מתגבר, עושה עבירות, או דברים גשמיים, יצר הרע, כמו שיש את המריס את המלחמה הזאת בבוקר, לקום מהמיטה, לא לקום, השעון צלצל, יקדים, אחר, אז יצר הטוב ויצר הרע, ותלוי מי מתגבר כערי, ואז שובר את יצר הרע. הבא לאורגך, השכם לאורגו. אז אם כן, זה יצר הטוב ויצר הרע. עכשיו, היצר הרע הזה שייך לשבוע שלם. איך אני מכניע אותו, כך כותב הרמק עליו השלום, בן משה קורדיביירו, תראה מה הוא גילה לנו. על ידי שאני קורא ביום השישי את הפרשה של השבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, אני מברר ומתקן את הלבוש הזה ששמו קליפת נוגה. קליפת נוגה היא לא טמאה, היא חצי חצי. היא זה המלבוש הזה שיש לי הנשמה. חציה טוב, חציה רע. אני צריך לתקן את הרע לעשות טוב. איך אני עושה מהרע טוב? אני אוכל ושותה ששיהיה לי כוח ללמוד. אני ישן כדי שיהיה לי דעת צלולה להתפלל בכוונה, כדי שאוכל להבין את הגמרא. אבל אם אדם לא ישן, הוא כמו שיקור, לא יכול לעשות מצוות, או עושה מצוות וטועה בהלכה. אז זה עושה מהרע, עושה טוב. וכן אוכל, אוכל דברים, לא מה שבא לו לאכול תאווה, אלא מה בריא ומה טוב ומה מתאים, אוכל. אז עושה מהרע, עושה טוב. אז אלה זה סוד יצר הטוב ויצר הרע. ביום שבת יצר הרע מתהפך להיות יצר הטוב. על ידי מה אתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום? אז הרוב זה מקרא, והמיעוט שליש זה התרגום. בתרגום יש גם טוב גם לא טוב. ואיפה ראינו בתרגום למה דווקא שם? אתה רואה שיש הרבה מילים, הלו, אני מדבר על יצר הרע והוא הביא אותו. אז אתה באותה שעה קורא, ואתה שם לב שבתרגום יש מילים דומים ללשון הקודש. ויאמר אדוני אל משה למור, ואמר אדוני למשה לממר. ויאמר ואמר אל משה למשה, למור לממר. ראית? יש לו חצי חצי. ולמה אמרתי לו שיש לו יצר הרע כעת? כי רבי אברהם אזולאי כותב, שים לב, תרגום יוצא גמטריה תרדמה. אז זה מביא לאדם שינה בשעת הלימוד, בשעת הזה, בדיוק אז הוא נזכר שהוא עייף, בלי לזכור, אוטומט, חוצים על הכפתור, והוא נרדם. הבנת? אז זה עובד, זה עובד בצורה הזאת. אבל ביום שבת זה מצד הקדושה. לכן כתב הגאון חידה בשם הראשונים, ביום שבת מי שאוכל כל מיני מעדנים, בחול דנים אותו. אם אוכל יותר ממה שצריך, או מעדנים שהוא בשביל תאווה אכל אותם, שואלים אותו למה אכלת? אין סתם, תן דין וחשבון. למדת תורה היום, קיימת את המצוות של השם, הכל בסדר אצלך, ומה עם העניים? שואלים אותו אלף שאלות. אבל בשבת, מה לש? למה? זה הכל מצד הקדושה. אין שם צד של יצר הרע. ועל ידי מה אני עושה את זה? על ידי שאני ממתיק את התרגום והופך אותו לטוב. כי אני משתמש בו לתרגם את פסוקי התורה. לכן מעריכים לו ימיו ושנותיו, וכן זוכה בעולם הבא, או איזה חיים יפים, איזה יופי ואיזה נפלא, פלא ופלא. באותה צורה כתב גם הרמ"א מפנו, בן מנחם עזריה מפנו, היה באיטליה, איפה שיש עכשיו שיטפונות, שמה היא שמעת?
לא.
מלא כנסיות שמה, טובעים במים, הביא עליהם מבול. כן, אז הרמ"א מפנו היה באיטליה, הוא כותב, אתה לא היית בוונציה אף פעם? בוא ניסע שנינו לשם. מסכים? אני אקח אותך על חשבוני שם. עשו ישראל חוץ לארץ? כן? טוב. אז בקיצור, אבל יש לזה שם של יהודים, ונציה. חיתנת את הנכד שלך, והוא לא הרשה לך לנסוע ערב. טוב מאוד. זכית. לא יצאת מארץ ישראל. אשריך. אז אם כן, כעת מה ראינו? אומר הרמ"א מפנו שהוא מכניע את החיצונים על ידי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום. בא חמדת ימים והוסיף עוד ואמר, תדע, התרגום זה כנגד הנפש. אחר כך מקרא פעם ראשונה זה רוח, מקרא פעם שנייה זה נשמה. אז הנה לכן, כיוון שיש לי כל פסוק אני קורא אותו שלוש פעמים, אחד תרגום ושניים מקרא, יש לי נפש, רוח, נשמה, ואתה מתקן אותם על ידי זה. וכן גם מביא עוד טעם לחם משנה. למה את הפסוק אתה קורא פעמיים? שיהיה לחם משנה. לפי הרמ"ק זה מובן מצד אחר, שאני רוצה שיהיה רוב, שיהיה לשון הקודש, ומיעוט יהיה לשון תרגום. אבל כאן זה... עכשיו אם תאמר, למה הגמרא שלנו כתובה בתרגום? כבר הגמרא בעצמה דנה על זה. הגמרא דורשת את הפסוק, במחשכים הושיבני כמתי עולם. זה פסוק באיכה, מהחורבן. במקור, המשניות, תראה המשניות, נכתבו פה בארץ ישראל. נכתבו בלשון הקודש. באו הגויים והגלו אותנו לבבל, ושם היו צריכים ללמוד, לא היה אפשר. כדי שהעם יבינו את מה שהם אומרים, כתבו את התרגום בלשון ארמית. אחר כך אפילו כאן בארץ ישראל, כמו ששלטו פה הרומאים, אז כתבו גם את תלמוד ירושלמי, גם כן בארמית. והארמית יותר קשה, כי זו ארמית ישראלית, הייתה יותר קשה. גם ספר הזוהר. אז הכל נכתב בארמית כדי מחשקים הושיבני כמתי העולם. אפילו הרמב״ם עליו השלום, תראה, ידוע שכל הכתבים של הרמב״ם עד היום יש לנו קושיות בגלל תרגום של הדברים. יש כמה סוגי תרגום. היום ברוך השם גילו תרגום של יהודי תימן, הוא יותר מדויק, והרבה קושיות על הרמב״ם מתרצות. הוא כתב את כולם בערבית. ובה היו לו שני תלמידים, רבי יהודה בן טבון ורבי שמואל בן טבון, והם לקחו את כל הספרים שלו ותרגמו ללשון הקודש. גם פירוש המשניות שלו לכל הש"ס תרגמו את זה ללשון הקודש. אותו הדבר ספר הלכות שלו, 14 כרכים ענקים, כל התורה כולה שם. היד החזקה. כך קרא לזה, משנה תורה לרמב״ם. והוא כתב אותו, והוא כותב בהקדמה, שפת כדר, השיחה שימשי. זאת אומרת, השמש שלו זה התורה שלו, משהו, כל התורה שלו כתב שם. אבל בחושך, שזה כתוב בשפה זרה. ואחר כך תרגמו את זה. אז יש היום תיקונים של התרגומים. לפעמים יש שינוי גדול. אם אתה מתרגם כך או כך, משתנה ההלכה מהקצה אל הקצה, והכל זה הולך כמו שצריך. אז אם כן, מכאן למדנו, לכן צריך האדם לקרוא, וזו חובה, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, מה זוכה? כתוב זוכה לאריכות ימים, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. שאלו המפרשים, מה זה ימיו ושנותיו? ועוד ראינו הרבה צדיקים שנפטרו צעירים ולא האריכו ימים. אז המהר"ל כותב פירוש מאריכים ימיו בעולם הבא, כמו שהגמרא בקידושין שאלה. היה מעשה שהרי שאמר לו אביו, עלה לי לראש הגג ואבא לי משם גוזלות. אז הוא מקיים מצוות כיבוד אביהם. מה כתוב בכיבוד אביהם? למען האריכון ימיך על האדמה שנשבע וכו'. ואילו גם בשתי מצוות יש שנכתב השכר שלהם בתורה, והשנייה היא שילוח הקן. והוא עלה והפריח את היונה ולקח את הגוזלים והביא לאבא שלו, בחזרתו נפל ומת. היכן אריכות ימיו של זה? מה משיבה בסוף הגמרא? לעולם שכולו ארוך. לא פה, אלא שם. אז עולם שכולו ארוך זוכה לעולם הבא, מיוחד במינו, שיהיה גדול מאוד, לעולם רחב ותענוגים, ואיזה עולם הבא נפלא, מה שאחרים לא זוכים. והוא זכה כמה שהוא קרא שניים מקרא ואחד תרגום. הרב מעדני מלך תרץ שהאיש הזה יהיה לו גם כאן בעולם הזה מתיקות בחייו. יש אדם, לא עליכם, שלו יכול לחיות 100 שנה ו-200 שנה, אבל על כיסא גלגלים, עם צער, עם שכחה, כל יום מתקוטט עם המשפחה שלו, היום שבת, אומר להם כך ואומר להם כך, ומדמיין לו דמיונות וסיפורים, והשם ישמור, ומלא מחלות וכל מיני איסורים. אז זה היה ימיו קצרים, זה לא נחשב חיים. אבל חיים שהוא חי, חיי שלווה, חיי עומד על הרגליים, יוצא ובא, הולך בתי כנסת ובתי מדרש, זה נקרא חיים. אז זה הכוונה שמאריכים לו ימיו ושנותיו, שלא יהיה חולה. חיי חיים טובים עד סוף ימיו. ככה מפרש. עכשיו, אחרי שפחות או יותר הבינונו מדוע צריך לקרוא שניים מקרא, ומה זה מאריכים ימיו ושנותיו, שאלה שנשאלת, מה מועיל ומתי מועיל לקרוא את שניים מקרא ואחד תרגום? והאם זה לכתחילה או בדיעבד, ומתי הזמן הכי מתאים לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום, כי זה פרשה שלמה, ולפעמים זה פרשה ארוכה, ויש אנשים שזה לוקח להם הרבה זמן. למשל, תאר לך חוקת בלק, שתי הפרשות האלה, כל אחת ארוכה בתני עצמה. קורא עוד שתיהם בשבת אחת, זה לא קל, זה למעלה מ-200 פסוקים. פרשה ממוצעת זה 120, 130 פסוקים. אם זה 150 וכמה, זה כבר ארוך. ואם זה עוד יותר, מה יעשה? אז ככה הלכה. זה מנה בשולחן ארוך כתב כל אותו השבוע. כך כתב בסימן רש סמך מרן. מיום ראשון מתחיל זמן של פרשת השבוע. למשל, בשבת זו, ותמיד מה אני הולך, מה קראתי במנחה בשבת? השבת בשחרית קראנו איזה פרשה? וירא. במנחה קראנו חיי שרה. אז מתחיל פרשת חיי שרה. היום יום אחד בשבת קודש לשבת חיי שרה. וכן על זה הדרך. עכשיו, אז יוצא לפי מרן, הוא יכול לקרוא כבר להתחיל חיי שרה, היום היה יכול לקרוא כבר, אחרי זה מחר עוד, וכן כל יום עוד, וכן על זה הדרך. המורדכי, עליו השלום, ככה הביא והתוספות הביאו בשמו, אומר עוד יותר מוקדם, ממנחה של אתמול, אתמול קראנו במנחה פרשת חיי שרה, קראת, אתה יכול להגיד שתיים מקרא עכשיו, אני מכיר אחד בית הכנסת אצלנו, הוא כך נוהג, ואחרי מנחה מיד לוקח חומש, קורא שניים, הוא לא יכול לסבול שיש עליו חוב, אז הוא קורא את כל הפרשה כבר במנחה של שבת. וכן על זה הדרך. טוב, מה לעשות? יש כל מיני אנשים, מינים מינים יבואו בכאן. אז זה סברת המורדכי, יוצא את החובה. הרמב״ם אשמע מדבריו, יש לך שבוע. כמו שכתב מרן. מרן כנראה הסכים עם דברי הרמב״ם, שמשך השבוע זה הזמן. מה נפקא מינה? כי רבנו הארי כתב שיקרא דווקא ביום השישי. ותכף נבין למה ומה יש ביום שישי דווקא. דווקא מנה כעת אדם שביום שישי הוא טרוד מאוד, או שאצלו הקריאה היא מאוד כבדה. תפסתי פעם יום אחד נהג מונית, נסעתי איתו, אז הוא שאל אותי בדרך, אומר לי הרב, מה אני עושה? אני לא יכול, אני לוקח לי שעתיים וחצי לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, אז אני מתחיל ביום ראשון, אני עושה טוב? בא לשאול אותי. אמרתי לו, כן, ירבו כמוך בישראל. אז מה הוא עושה? הוא מחלק את זה לפי השבוע. יש שם הפסקות, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אז הוא קורא. יום ראשון הוא קורא עד שני. יום שני הוא קורא עד שלישי. וכן, אז זה הדרך. לשבת נשאר לו איזה דף, דף וחצי, מסתדר. אז זה ככה קל לו יותר, והוא עובד, קשה לו. אז מסתדר, יוצא שבדעבד מי שלא יכול, יכול לעשות כך. הוא באמת, הגאון מווילנה כך כותב, שהוא היה הרי עוסק בתורה כל השבוע, גם ביום וגם בלילה, ולא היה לו זמן לשום דבר אחר. אז מה היה עושה? היה מראש, היה לו סדר קבוע, שכל בוקר אחרי שחרית, היה קורא את העלייה שכנגד אותו יום. וכך קורה עד שבשבת משלים את פרשיותיו עם הציבור, אבל בשבת לפני תפילת שחרית, כי צריך שיסיים את הקריאה קודם קריאת התורה בשבת, צריך לומר אותה. כן, אז זה הסדר. חבל שאתמול לא אמרתי הלוואי ויבוא המשיח. אתמול אני שואל את עצמי, איפה יאירוף? מצאתי איזה גלויה של כתיבה שלו, שנתיים לא ראיתי אותו, אמרתי איפה הוא, אני אראה אותו, הנה בא היום, פלא פלאים.
מה?
יש סיבה שבאתי.
לפי? לא הבנתי מה השאלה.
הרב, ליל שישי.
ליל שישי, נו.
לילה, אחרי חצות הלילה.
לא. ליל שישי לא קוראים מקרא. לפי רבנו הארי, שלא קוראים מקרא בלילה, אז כל הלילות של החול אין לקרוא בהם. ליל שבת אתה יכול לקרוא חופשי חופשי. אבל ליל שישי בשום אופן לא. אותו הדבר מוצאי שבת, לא. כל אלה שאומרים לך אחרת, זה לא דברי הארי, זה דברי עצמם.
זה לא דברי עצמם, זה דברי הכתוב.
אחר כך, יאירוף, די, דחילה, אתה פרופסור. די, אחר כך, די.
כן. שיטת הארי, בסדר.
בקיצור, זה ארמני. אז הזמן שלה יוצא שדעת השולחן ערוך מיום ראשון. וכך הרמב״ם, כך היה עושה גם הגאון בווילנה. וכך כתב, ראינו, אבל תדעו שיש לנו משקל גדול. הוא אומר לי, הארי, ולא הארי, מרן הבית יוסף עצמו, בספר מגיד משרים, מזהיר מאוד מאוד לקרוא את הפרשה, שניים מקרא ואחת תרגום, ביום השישי דווקא, ולא ביום אחר. שם הוא מעריך מאוד בעניין הזה. מי שרוצה, יסתכל בשיבת ציון, יש שם מעותק דברי המגיד. אותו הדבר בא רבנו הארי בספר שער הכוונות, וכתב דווקא. למה? אחרי ההקדמה שלמדנו מקודם, שיש לאדם בגד לנשמה, שנקרא, מה זה נקרא? מה קראנו לזה? קליפת נוגה. שקליפת נוגה, היציאה טוב והיציאה רע. ואני ביום השישי יכול להפוך את החצי הרע לחצי הטוב. אז מתי הזמן שלה? ביום שישי דווקא. לכן ביום השישי אתה צריך לקחת את החומש ולקרוא שם שניים מקרא ואחד תרגום. ואם אתה יכול מהבוקר, תעשה את זה מהבוקר, מעלות השחר. אתה יכול לקרוא ואתה יוצא את החובה כמו שצריך. כך כתב גם המגיד, גם איתו מרן רבנו הארי, אותו דבר כותבו שניהם יחד.
גם אם לא קראת ברצף?
גם?
גם אם לא קראת פרשה ברצף ביום השישי?
לא יודע, אז אתה עכשיו שואל אותי שאלה נוספת, נטפל בזה גם כן. אבל כרגע אנחנו מדברים על קריאת הפרשה כולה, שיקרא אותה ביום שישי, ורבנו הארי אומר להקפיד לקרוא אותה עם תלית ותפילין. זה עוד יותר, כך הוא היה נוהג. לא אמרתי לכם שאתם צריכים ככה לעשות, אבל אני אומר לכם מה הוא היה עושה. הוא היה קורא את זה מתוך ספר תורה, כי היה יודע את הטעמים בעל פה, אז היה יכול. ולכן אפשר לעשות כן, והסכימו איתו רשימה ארוכה של פוסקים. אם זה הגאון חידה לאורך ולרוחב בכל ספריו, אם זה רבנו חיים פלאצ'י, אם זה כל גדולי ישראל שהיו אז, כמו משנת חסידים, רבי יעקב צמח ואחרים, כולם כתבו פה אחד שיקרא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום ביום השישי. ואנחנו מדברים על מי שיש לו זמן ביום השישי, הוא יכול לקרוא ביום השישי, אז באמת ישאלו אותו בשמיים, למה לא קראת ביום השישי? כי יהיה מחלקה מיוחדת בגן עדן לאלה, ואז הוא ירצה להיכנס למחלקה, צריך שיזהר לקרוא את זה דווקא ביום שישי, שזה הזמן שלה העיקרי. ולמה? כמו שאמרנו לכם, אמרנו לכם שיש, אני ארחיב את זה קצת יותר, שבקלי נוגה ביום שישי באים 70, כך אומר הזוהר, 70 כוכבים ברקיע, והם באים ומקיפים את השכינה מסביב. למה? כי הם יודעים שהשכינה ביום, עוד מעט אחרי הצהריים, היא עולה למעלה והיא מקבלת אורות עצומים, אז הם רוצים לנק ממנה ולטרוף ממנה כל מיני חלקים. אז אנחנו באים וקוראים שניים מקרא התרגום, מפילים את כולם. ומי אלה 70 כוכבים? 70 שרים של אומות העולם. כל האום, כולם באים בכל יום שישי. ואז אתה מבטל אותם. לכן תראה שביום השישי הזוהר כתב להתרחץ לשבת. אז יבוא אדם יגיד, אני אתרחץ כל יום, וביום שישי לא. מה זה שווה? אני צריך להתרחץ, צריך לכבוד שבת. צריך דווקא במים שיהיו קצת חמים. לא חמים, רותחים, אבל חמים. שיחם מים חמים, כמו שאמרו עליו על רבי יהודה בר אלעאי, שמה היה עושה כל יום שישי? היה מביאים לו גיגית, ואוחד פניו, ידיו ורגליו בחמין, מתעטף בסדינין המצויצין, ודומה למלאך השם צבאות. אז כך צריך לעשות ביום שישי. וזה הזמן. ואמרתי לכם מה כתב רבנו יוסף חיים, שמי שרואה שהחיים קשים לו, לא מסדר לו, אז צריך לדעת שמתנקד אליו יצר הרע, מה הוא עושה? ייקח ביום שישי שקדים ויקלה אותם באש, או יניח אותם במים חמים. לא ירתיח, להרתיח זה לא טוב, זה אתה הורס אותו, אבל בתוך מים חמים. תשרה אותם איזה חצי שעה, אחרי חצי שעה אתה תקלוף, כל הקליפה הדקה הזאת, החומה, יוצאת ויוצא לך שקד. תשמור אותו, ברך עליהם ביום שבת, ויהיה לך שבוע הכי מוצלח שיש. נו, מה אתה אומר על זה? אז תעשה את זה. עושה ככה עם האגוזים האלה, או שקדים, שקדים יותר נכון. שקדים, יקלוף אותם. למה? הוא סילק ארבע קליפות. קליפה הראשונה הייתה בעץ. כמו עכשיו, עכשיו זה העונה של השקדים והאגוזים. אז הם יוצאים בעץ עם קליפה ירוקה. והקליפה הירוקה הזו יורדת, נושרת. אחר כך יש את הקליפה העבה, אתה שובר אותה, זה השנייה. אחר כך יש את הקליפה הדקה, ומסביב כמו כתר, או כמו איזה זר סביב השקד, או סביב האגוז, חוצה אותו לאורך. זה השלישית. אחר כך יש את הרביעית, היא הדבוקה בשקד ובאגוז. את זה אתה מוציא, ואז אתה יכול להבין את התורה. ולמה? כי במוח אצלנו יש גם כן ארבע קליפות. יש את האור של הראש, אור הקרקפת, ויש אחר כך את הגולגולת. שומע? זה שתיים. הרי הגולגולת מבפנים, יש שם קרומד האווירה, ככה זוהר קורא לזה, כמו ספוג ששומר ומגן בין המוח לבין הגולגולת. כי אחרת אם אדם יקבל איזה מכה בראש, בום, אז המוח, זעזוע המוח, הלך עליו. אז יש לו ריפוד שם, שומר עליו. אז זה השלישי. הרביעי זה קרום המוח. למוח יש קרום, והוא חזק מאוד. אני לא סתם אומר לכם, פעם היינו צריכים לבדוק לקראת ראש השנה, אוכלים ראש, נכון? שנה לראש שלו לזנב, שחטו כבשים. אמרתי לו, איך אתה שוחט כבשים? צריך לבדוק את המוח. למה? יש מצוי, יש סימן שלם בשולחן ערוך. מה פוסל במוח? אם זה נשפח כקיטון, אם יש שמה... אם זה נהיה נמאס, המוח נהיה רך, או אם חס ושלום יש שם תולעים, כי הכבשים אוכלים מכל הבעל היד, והם נושמים במקום טבק, הם מכניסים תולעים פנימה, ואלה מטיילים והולכים, נכנסים להם תוך המוח ואוכלים להם את המוח, והם חיים, זה פלא פלאים, אבל זה טרף. אז היה צריך לשבור, נתתי לערבי לשבור. עכשיו אני בא לחתוך את המוח, את הקליפה לא נקרעת, סכינים, פיגיונים, עד שבא הערבי מח וידח, והוא חתך מפה וחתך משם, ואז החלתי להגיע למוח, לדעת מה מצבו של המוח. ככה עבדתי, כמעט קרעתי את האצבעות, 150 מוחות של כבשים להוציא, אתה יודע מה זה? ברוך השם. היה כמה טריפות, אבל היה, הרוב היה, לא היה, היה פחות מ-5% טרף. אז היה בסדר. ממנה גם כל הכבש הלך, נהיה טרף. לא רק הראש והמוח. אז אם כן, זה קרום המוח. ואז תורה צריכה לחדור את כל הארבע קליפות האלה. אתה שומע מה זה?
כבש למוח.
אז זה, לכן, על ידי העניינים האלה, זוכה שהוא לומד ומבין את לימוד התורה שלו. לא סתם, אתה חושב שזה הולך ככה. צריך כמה תפילה לקדוש ברוך הוא. שהאר עלינו בתורתך ודבק לבי מצוותיך. פתח ליבנו לתורתך הקדושה. מה? כמה צריך עבודה ותפילה ליגיעה כדי שיהיה כל זה. עכשיו, מתי הזמן? ביום שישי אמרנו זה בבוקר. מה הדין אם אדם רוצה לקרוא, אין לו זמן בבוקר, רוצה אחרי חצות היום. אז הרב חידה במחזיק ברכה אמר לא, תשתדל לקרוא את זה לפני הצהריים. מה שיש לך לעשות לפני הצהריים תעשה אחר הצהריים, ולפני הצהריים תקרא שניים מקרא ואחד תרגום. אתה יכול לקרוא את זה בעלות השחר, ולפעמים יש שעה מעלות השחר עד נץ המה, זה לא זה, ואתה יכול להספיק גם להתפלל נץ המה. אז אתה יכול להספיק בשקט, מי שרוצה בעלות השחר קורא את שניים מקרא ואחד תרגום מיד אחרי זה. אז הוא אומר, ואם לא יכל, רק באונס, כגון שהרגיש לא טוב, או היה טרוד, או היה לא מלאכה, או הוא בעל עסק, באונס, אז הוא אומר, הוא יכול לקרוא אחרי חצות את הסדר הזה של... לעומת זאת, הוא מביא את מנהג הראשונים, בזמן הראשונים, ראשי, הרוקח, בעלי התוספות, הראש, ככה היו נוהגים, וגם האור זרוע, היו נוהגים כל שבת, כמו בזמן הגאונים. היו מתפללים, תאר לך איזה מניינים היה להם, מאוד מעניין. היו מתפללים שחרית, אחרי שחרית מפסיקים, עושים הפסקה, וכולם קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. מסיימים שניים מקרא ואחד תרגום, מוצאים ספר תורה וקוראים בתורה. כלומר, היו מקדימים את קריאת שניים מקרא ואחד תרגום לפני קריאת התורה, כדי שיבינו את קריאת התורה לאשורה כפי שהיא כתובה.
אפשר להעביק את הפרשה ביום א', כל הפרשה, יום ב', כל הפרשה.
יופי, זה בדיוק מה שאמרנו שהגאון מווילנה עשה. כך היה עושה הגאון מווילנה. חילק את זה לפי ימי השבוע. כי לא היה לו אפשרות אחרת. כן? מי שאין לו אפשרות, יעשה כך. מצוין, טוב אמרת.
לא התכוונתי לזה, סליחה. התכוונתי את כל הפרשה ביום א', את כל הפרשה,
בסדר.
ביום ב', עוד פעם שנייה.
זה עוד מהלך, גם לזה אנחנו נגיע. עוד מהלך. יש, עוד מעט יגיע נושא של אופן הקריאה. כן, מעניין שרק לך יש שאלות. מה היה כשהיית בחוץ? לא היה לך שאלה? נו.
רב, בכמה שנים אני מתלבט ברש"י, יש מקומות שאומר התרגום לא נכון, משהו כזה. מה
נכנסת עכשיו לשם? אסור לשאול שאלה שלא שואל כעניין ומשיב כהלכה. זה לא שואל כעניין. אני לא צוחק איתך, תוריד את הצחוק מעל הפנים. אתה עובר על הלכה מפורשת, שואל כעניין, שזה אתה עוצר את הרכבת, תשלם כנס, $10,000. עכשיו, ולמה הם היו קוראים את זה בבוקר, בשבת? כי יש לנו שתי סוגיות. ובראשית רבה מובא שרבנו הקדוש לפני פטירתו ציווה את בניו, ואמר להם, בשבת לא תאכלו לחם עד שתשלימו פרשיותיכם עם הציבור. ולכן צריך להיזהר בזה. כן, יש כאלה שגם ביום שבת, אם הוא לא ישלים את כל הפרשה, כמו שהוא אמר, הוא קרא רק חצי, או קרא רק שניים מקרא, ולא אחד תרגום, אז הוא יושב בבית הכנסת, קורא גם את התרגום משלים, אחר כך הולך הביתה לעשות סעודה. כי אי אפשר לעשות סעודה בלי זה. ועוד, רבי יהושע בן לוי, ככה הגמרא אומרת בברכות, שם באותה סוגיה, בדף ח', שיש את הסוגיה של שני מקרא, הגמרא שם בדף ח' עמוד ב', אומרת שרבי יהושע בן לוי, לפני שהסתלק לעולמו, ציווה את בניו שתשלימו פרשיותיכו עם הציבור. אז אם כן, מכאן רואים כמה זה חשוב. עכשיו, מה קורה עם בני תורה, למשל? הוא אומר, אני פטור, אני לומד תורה, אין לי זמן. יש תדעו שהגאון, משה פיינשטיין, כתב באגרות משה, בחלק ה', סימן י' ז'. כותב שם שחובה על כל אדם ואדם מישראל, ואפילו גדולי תורה, לבטל לימודם ולקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אותו הדבר רבנו משה בן מכיר, בספרו סדר היום כתב, שאדם חייב, גם אם הוא לומד תורה כל היום וכל הלילה, ותורתו אומנותו, חייב ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום. כל שבת ושבת. ואז, שמתחיל לקרוא, אומר, יקרא אותו בנחת, ואסור לו להפסיק. הוא הכי יחמיר, הרב סדר היום, שאסור להפסיק באמצע בשום דבר. בחיים פנאצ'י, אפילו שתייה באמצע שהכל נהיה בדברו, לא היה מפסיק. אבל אנחנו אנשים חדשים, אני לא אומר עד כדי כך, אבל כך הוא כותב, שיקרא אותה בשלמות, כיוון שנברא מהקריאה מלאך. ואם הוא מפסיק באמצע, המלאך הזה חסר עבר. אז לכן, שתדל לעשות הכל בשלמות, בלי ניתוחים כירורגיים באמצע. שיהיה שלם. הרי זה גם עוד דבר, הוא כותב, לפני שיקרא יאמר, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, ויש נוהגים לומר, ואתם הדבקים, באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אחרי שגמר את כל הפרשה, אומר את ההפטרה פעם אחת, כדי שיקרא תורה, ועכשיו יקרא גם נביא, אז הנביא זה ההפטרה של שבת, ומה נפקא מינה, לפעמים יוצא שבת וראש חודש, אז הוא לא מפטיר של ראש חודש. בספר תורה אנחנו קוראים הפטרה של ראש חודש, אבל בקריאה שלו, הוא יקרא את הקריאה של הפרשה הזאת. למשל, חודש הבא עלינו לטובה, לא זה, אלא שיבוא ראש חודש טבת, יחול בשבת. אז בשבת אנחנו נפטיר הפטרה של חנוכה. אבל בשניים מקרא ואחד תרגום, הוא יפטיר את ההפטרה של אותה פרשה שנקרא באותה שבת. אחרי זה, אותו דבר, יקרא גם כתובים. מה הוא קורא כתובים? אם זה יום שישי, אז הוא אומר את המזמור של היום. אדוני מלך גלות לבש, לבש אדוני עוז יתעזה. ואם הוא קורא את זה בשבת, לא משנה, ליל שבת או יום שבת, אומר מזמור שיר ליום השבת. זה ובזה קיים את הכל. עכשיו אופן הקריאה, איך קוראים? מה שהוא שאל, הוא רוצה לקרוא את כל הפרשה, פעם אחת, ככה יותר קל לו. ויש האמת שצריך לקרוא לך תחילה פסוק פסוק. השאלה, נשאל את השאלה הזאת, הוא כתב פרשה. מה זה פרשה? תראה בחומש, תראה פתאום יש פה פה פה. זה פרשה פתוחה. בספר תורה יש שם רווח. יש סמך 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 או סמך אחד, לא משנה. זה סתומה. אז הוא קורא פרשה, עד כאן, נגמר העניין, חוזר, קורא אותה עוד פעם, קורא אותה, אחר כך שניים תרגום. שניים מקרא, אחד תרגום. כך כתב השנה, שכך היה נוהג. לחם חמודות כתב, לא. אומר, אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? שניים מקרא. מה זה שניים מקרא? שניים זה זכר או נקבה, משה? אה? שלום הרב, ברוכים תהיו. היי. שניים זה זכר? אה? למה זה לא נקבה? איך אומרים נקבה, שניים? איך? בתף. נקבה בתף. אז הוא אומר שניים יקרא... זה לשון זכר, כיוון שזה לשון זכר, אז צריך לקרוא פסוק. למי התכוונו רבותינו שאמרו שניים מקרא? פסוק, פסוק, פסוק זה זכר. אבל אם אתה קורא פרשה, פרשה זה לשון נקבה, אז אתה לא יכול לקרוא את זה פרשה, פרשה. כך כותב עליהם חמודות. אז למעשה קוראים את זה פסוק, פסוק. כך אמרתי לכם, כך כתב הראב"ד בספר האשכול, כך כתב גם מרן רבנו הארי, מרן רבי יוסף קארו, החידה, נגיד ומצווה, משנת חסידים, שרשימה ארוכה של פוסקים, כולם כתבו לקרוא את זה, וגם מחכם צבי, אביו של הגאון יעבץ, לקרוא פסוק פסוק. פסוק פעמיים מקרא, פסוק אחד תרגום. עכשיו, התרגום לא לקרוא אותו בטעמים, זה הזהירו. יש כאלה, הוא קורא, כיוון שהוא התרגל לקרוא שניים מקרא, קורא אותם בטעמים, שופר מאופר, קדמה, זקף, קטון, אז גם את התרגום הוא קורא בניגון כזה. לא, את התרגום תקרא כמו שאתה קורא משניות, רגיל, כי אין עניין, ודווקא לא לקרוא בטעמים. עכשיו, מה זה שאמרנו ואפילו עטרות ודיבון? אלא עטרות ודיבון, אלה אין להם תרגום. למה? עכשיו, אני שואל אותך, אם אני אומר שם של עיר, ואתה רוצה לתרגם את העיר, אתה מתרגם אותה? לא, לא יזהו אותה. עכשיו, למשל ניו יורק, מה זה ניו יורק באנגלית? עיר חדשה. אתה אומר העיר החדשה, אף אחד לא יבין מה אתה רוצה. אתה מוכרח להגיד ניו יורק, כדי שידעו שזה ניו יורק. אבל זה לא תרגום של ניו יורק. עכשיו, ברגע שכתוב בפסוק, עטרות ודיבון, חשבון לאלעלה וסבם ונבו ובעון, זה השמות שלהם. ואילו אונקלוס תרגם אותם, מכללתה ומלבשתה, עטרות לשון כלילה. כלילה זה עטרה. אז זה לא, התרגום. ואיפה התרגום של זה? לא ידוע. אין לנו. לכן אמר, אפילו עטרות ודיבון, תגיד אותו. אבל מה אנחנו עושים? עטרות ודיבון קוראים שלוש מקרא ואחד תרגום. במקום התרגום שנעלם מאיתנו. אותו הדבר בתחילת ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב ישוב אותו באו. מה כתוב אחר כך? ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון, ונפתלי, אחר כך מה כתוב? יששכר, זבולון ובנימין, אחר כך דן ונפתלי, גד ואשר. אז ככה גם התרגום כותב, אותו דבר, וזה לא כך, כי לפי התרגום ראובן, זה ראה השם בעוני, אז צריך לקרוא לו חזה בן חזה, ראובן, ראה, ראו. וכן שמעון, שמע. אז לא שמעון, אבל מתורגם ראובן, שמעון, אותו דבר. לכן אנחנו אומרים שלוש פעמים, אותו הדבר, יברכה אדוני וישמריך, אחד כהנים. אחד כהנים בפרשת נשוא, אומרים אותם שלוש פעמים מקרא, ופעם אחת, תרגום. ולמה? בסוף כתוב שיש בזה סודות. אז אם כן, יהיה רצון שברכת כהנים תחול על ראשכם ועל ראש כל ישראל. רוצה להדליק נר?